אנחנו נלמד היום על המן. כתוב בפרשה, ויאכילך את המן, ויענך ויריבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעון אבותיך. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. אנחנו מוצאים, אנחנו יודעים שאריזל אומר שלא הלחם מחיה את האדם, אלא הדבר השם שבלחם. אנחנו מבינים גם במן היה משהו מיוחד במן, שהוא עוד היה יותר מלחם סתם. א', מה? לניצוץ אלוקי שבתוך הלחם, נכון. כי זה העיקר שמחיה אותו, ולכן הוא רוצה לאכול. זה בלחם סתם. אבל בלחם מן השמיים, שזה היה המן, היה עניינים מיוחדים במן. א' כל, המן לא היה בו פסולת. המן היה נקי. היה בו גם נקודה שהמן, הוא אף פעם השתנה לכל המינים שבעולם. מה שבן אדם רצה לטעום במן הוא טעם. ראו בו עניינים של אין סוף. ובאמת כתוב שהמן הוא בחינת טל. זה מה שהאדמו"ר הזקן אומר פה, כמו שכתוב, וטל שכבת הטל. המן היה מכוסה טל מלמעלה, טל מלמטה, ובאמצע היה מן. למה היה מן? למה היה טל? הטל זה רמז על הטל שעתיד להחיות בו את המתים. מה הקשר בין הטל שעתיד להחיות בו את המתים עם המן, שזה היה מכוסה עם הטל הזה? אז זה נראה בהמשך. הוא אומר פה שהטל זה בחינת רחמים רבים. יש בכלל, אנחנו יודעים שיש גשם ויש טל. גשם זה עד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. זה עולה מלמטה, עולה למעלה, אחרי זה יורד גשם. אבל בטל כתוב שזה בא מהשמיים. טל, הגמרא אומרת, לא מי עצר. הוא לא עוצר אף פעם. תמיד יש טל. טל זה בחינה של אינסוף. ותכף נראה שזה קשור עם להחיות בו את המתים. וזה אותו הדבר, רחמים רבים. כתוב שיש רחמים סתם, ויש רחמים רבים. רחמים סתם זה רחמים של הגבלה. אבל רחמים רבים זה רחמים של אינסוף. תכף נראה מה הקשר להחיות את המתים עם המן. אז הוא אומר, כדי להבין את זה, מה זה רחמים רבים למעלה? אז הוא אומר, כתוב, יש פסוק, וזרעתי את בית ישראל, זרע אודום וזרע בהימה. כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח את הנשמות וזרע אותם. למה אומרים וזרעתי? כמו שלוקחים גרעין חיטה וזורים באדמה, מה קורה עם הגרעין? היא מתרכבת באדמה, מתאחדת עם האדמה, אחרי זה מצמיחה לאין ארוך גרעינים וחיטים, מחיטה אחת יוצא ריבוי ריבוי גדול. אותו הדבר זה גם הנשמה. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמות וזרע אותם בגוף. לכל אחד הוא נתן בגוף שלו נשמה, וזה כמו זריעה. למה? כמו שאתה זורע באדמה, אתה לא רואה מה יש בפנים. האדמה מסתירה, וזה גם מתרכב באדמה. בסוף אתה רואה את הצמיחה. אותו הדבר זה הנשמה. אתה שם את הנשמה בגוף, אז הנשמה יורדת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. יורדת ממקום גבוה למקום נמוך. הגוף מסתיר, הגוף מחשיך. אבל בסוף, על ידי הזריעה כמו שצריך, והחרישה והעיבוד שהנשמה מאבדת ומקיימת תורה ומצוות בגוף, זה מערים את הנשמה לכזה עלייה שבאין ארוך מה שהיא הייתה לפני שהיא ירדה. היא מגיעה לבחינה של ירידת צורך עלייה. אז לכן ממשילים את הנשמה לזריעה, כמו שזורים גרעין, יוצא כמה קורים, אותו דבר שזורים את הנשמה, אז הנשמה גודלת באין ארוך. לכן כתוב שהנשמה למעלה נקראים עומדים, שהיא עומדת במדרגה אחת, שהיא יורדת למטה בגוף ומקיימת תורה ומצוות, נהיית מהלך, מהלכת. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא זרע שני מיני נשמות בעולם. יש נשמות שקוראים להם זרע אדם, ויש נשמות שקוראים להם זרע בהמה. מה הכוונה זרע אדם וזרע בהמה? זרע בהמה זה גם נשמות שיש להם את אותו קדושה, אבל למה קוראים להם זרע בהמה? כי זה נשמות נמוכות. יש נשמות כמו הנשמה של משה רבינו, רבי שמעון בר יוחאי, אריזה, כל הצדיקים הגדולים, כתוב שהם, כמו שהם היו למעלה, כך הם היו למטה. הנשמה הייתה מרכבה לאלוקות, הייתה בתהילה לקדוש ברוך הוא, אז גם פה למטה הרגישו, כמו משה רבינו, שכינה מדברת מתוך גרונו. ומה הוא אמר? אנחנו מה? אנחנו לא אומרים מעצמנו כלום. כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הוא כל כך היה בטל לשכינה, שהוא דיבר דבר השם. אותו דבר הנביא, רוח השם דיבר בו, ומילתו על לשוני. הוא מדבר דבר השם, הוא לא מדבר מעצמו כלום. הוא כל כך בטל ומרכבה לשכינה. זה נקרא אדם שהוא עוד דמה לעליון, שהוא דומה לקדוש ברוך הוא. בהמה זה הנשמות הנמוכות, שהם גם קדושים, אבל כשהם ירדו, אז הם השתנו. הגוף מסתיר, העולם מסתיר, הם כבר לא רואים מה שהם ראו למעלה. אז גם שהם לומדים תורה ומקיימים מצוות וכולי וכולי, אבל הם לא מכירים אלוקות באופן טבעי. נכון, הנשמה לא השתנתה, אבל בכל זאת היא ירדה. זה ירידה בשבילה. בכל זאת זה ירידה, זה לא אותו דבר כמו שהיא הייתה למעלה. אז לנשמות האלו קוראים באימה. אז זה מה שהפסוק אומר, וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע באימה. ישנם נשמות הצדיקים, שזה נקרא זרע אדם, וישנם נשמות הפשוטים, שזה זרע באימה, זה הנשמות שלנו. ובגלל שלכל אחד יש תפקיד אחר, לכן הקדוש ברוך הוא עשה כל מיני נשמות. יש נשמות שצריכים להיות משה רבינו, להנהיג את עם ישראל, לעשות ניסים, לגלות את דבר השם, לתת תורה כמו משה רבינו, לגלות תורה, להנהיג, או כמו הצדיקים הנסתרים, הצדיקים הגלויים, רשב"י שגילה את ספר הזוהר, תנאים, אמוראים, נביאים. זה נשמות של זרע אדם. אבל הנשמות הפשוטות, יש נשמות רגילות שעניינם זה עשייה יותר, יותר שייך אפילו ללימוד, אבל גם בצורה רגילה. אז זה נשמות של בחינת בהמה. עכשיו נראה, הוא מביא דוגמה על נשמות שהן בבחינת בהמה. יובן זה עם מה שכתוב פני אריה אל הימין. כתוב שהמלאכים נקראים בשם חיות ובהמות. למה קוראים למלאכים בשם חיות ובהמות? אז כתוב שזה משל. כמו שהבהמה והחיה הטבע שלה, איך שהשם יטביע בה, ככה מתנהגת. אי אפשר לשנות אותה. אין לה שכל שיכולה לבחור ולחשוב ולהשתנות. הבהמה, איך שהיא נולדה, הטבע, יש טבע של בהמות של חסד, יש טבע של גבורה, יש כל מיני טבעים בבהמות. אותו הדבר זה גם בקדושה אצל המלאכים. הקדוש ברוך הוא ברא מלאכים, 1,000 רבבות ישמשוני, כתוב בגמרא, רבבות. ישנם מלאכים שעובדים את השם באהבה, מחנה מיכאל באהבה, מחנה גבריאל מהשמאל, בעירה. זה לא תלוי בהם. איך שהשם ברא אותם, כך הם עובדים את השם. הם עובדים כל הזמן, אומרים קדוש, קדוש, והם משבחים, מפארים, מעריצים, מקדישים, ממליכים. הכל, איך שהקדוש ברוך הוא שם בהם בטבע, באיזה צורה הם יברכו ויעללו את הקדוש ברוך הוא. לכן ישנם מלאכים שעובדים את השם מאהבה, וישנם מלאכים שעובדים מיראה. אז זה נקרא מרכבה. כתוב במרכבה העליונה, יש פני שור מהשמאל, ויש פני אריה לימין. מה זה הלשון? אריה ימין וזה שמאל. מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא להגיד ימין או שמאל? מה שייך להגיד אריה ושור? אלא זה הכוונה, שהמלאכים שעובדים את השם באהבה, הם קוראים להם פני אריה לימין. זה המלאכים שקוראים להם אריה, כי הם עובדים את השם באהבה מצד הטבע. ואלו שעובדים את הקדוש ברוך הוא מבחינת יראה, זה בחינת שמאל, שזה עניין של גבורה וצמצום ויראה. אבל זה הכל במדידה והגבלה. לכן מלאך לא יכול להגיע לאינסוף. מלאך יכול להגיע לדרגה שלו בביטול, בייחוד, עם כל המעלות הנפלאות שיש למלאכים, שהם לא שייכים לגוף, הם שייכים רק לרוחניות, אבל הם בכל זאת במדידה והגבלה. אבל הנשמות הם פני אדם, לכן קוראים לאדם אדם, לשון אדם אל העליון, הם בחינה של חלק אלוקה ממעל, הם בחינה של אינסוף. אז פה הוא שואל שאלה, כתוב פני אריה לימין, שזה אהבה, חסד. אבל הוא שואל במקום אחר כתוב, אריה שאג מי לא יראה? כתוב שאריה זה יראה, לא אהבה. וגם ימים נוראים, כתוב למה קוראים לראש שנה ביום כיפור, ימים נוראים על שם אריה, כי אריה אותיות יראה. אז מה ההסבר? האם זה יראה או אהבה? מקום אחד כתוב ימין, שזה אהבה. מקום אחד כתוב שאג, זה בחינת יראה. אומר אדמו"ר הזקן, והיינו שבחינת אהבה זו, של בחינת אריה למעלה, ומבחינת התגלות גדולתו של הקדוש ברוך הוא. אז האדמו"ר הזקן נותן פה הסבר מאוד יפה. באמת אריה זה ימין, זה חסד, זה התגלות, זה השפעה. כשהקדוש ברוך הוא מגלה את האור בלי צמצומים, מה קורה למטה? כשמגיע אור גדול, זה פועל ביטול. זה פועל יראה, פחד. רואים את המלך, את כל גדלות המלך. אם יהיה יותר מדי גדלות, זה פועל שיתוק וביטול. כמו שבן אדם רואה דבר מאוד נפלא, מאוד גבוה, אז זה פועל עליו אימה ופחד. אז בעצם אריה זה ימין, זה חסד. אבל כשהוא בא למטה, זה עושה גבורה. אותו דבר הפוך.
הוא בא באלול.
כן? ואותו דבר הפוך, כשאנחנו מדברים על שור מהשמאל, אז כשהקדוש ברוך הוא עושה צמצום, גבורה, אז האור יכול להתקבל בעולם, והעולם מרגיש אותו ומקבל אותו, וכשהעולם מקבל אותו, הוא נמשך ונדבק אליו. ואם האדם מקבל את האור, אז ההפך, הוא שמח, הוא באהבה, הוא באחדות, כי הוא מרגיש שהאור נמשך אליו, והוא נמשך לאור. כי הוא מכיר את האור. האור בא לפי הכלים שלו. כיוון שהאור בא לפי הכלים שלו, אז הוא יכול להתגלות. אז זה יוצא ככה. האדמו"ר הזקן מביא פה משל כמו חותם. כשאתה חותם שוקע, אז הוא בולט כשאתה שם אותו על שעבה. חותם בולט כשאתה שם אותו על שעבה, אז הוא שוקע. אז רואים שמה שיש בחותמת, אז זה עושה הפוך כשאתה שם אותו למטה. אתה שם חותמת בולטת על שעבה, זה עושה שקיעה. כשאתה שם חותם שוקע, זה עושה בליטה בשעבה. אומר, אותו דבר זה גם בנמשל אצל הקודש ברוך הוא. כשהקודש ברוך הוא מגלה אור גדול, זה אהבה, זה חסד. אבל כשזה יורד למטה, בולט. זה פועל יראה וביטול, שוקע. העולם לא יכול לקבל, אז העולם מתבטל. איך כתוב אצל המלאכים אפילו? הושיט הקדוש ברוך הוא את צבאו הקטנה ושרפן. היה גילוי קצת יותר גדול מהרגיל, נשרפו, התבטלו. אז כשהקדוש ברוך הוא עושה אהבה וימין, אז נהיה בחינה של גבורה למטה. כשהקדוש ברוך הוא עושה הפוך, גבורה, צמצום למעלה, אז העולם יכול לקבל, ואז העולם מקבל בצמצום, ואז העולם מקבל בחינת אהבה, כי העולם מקבל את האור, הוא כלי לזה, הוא מתאחד עם זה, הוא מרגיש את זה. אז הוא אומר, זהו גם כאן שכתוב, שירד על המזבח אש בצוריית אריה. גמרא מספרת שבבית המקדש, במזבח, היה יורד אש מן השמיים בצורה של אריה, וזה אכל את כל הקורבנות. אז נכון, זה היה בגשמיות שהאש שרף את כל החלב והדם של הקורבן, אבל כל דבר בגשמיות מסמל ברוחניות. היה התגלות אור אלוקי שפע בבית המקדש, במזבח, וזה שרף את כל החומריות ואת הגסות ואת הגשמיות של העולם. זה שרף. אז זה מה שאומר, יוצא שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה למעלה, שיש אור גדול מלמעלה, אש מלמעלה, פה זה שורף. פה זה פועל מחלה ומבטל. אז זה הכוונה מה שאמרנו קודם, שמהאהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, אז נהיה אור גדול. כשיש אור גדול, העולם לא כלי. דרך אגב, לכן אומרים על אחד שהוא לא רואה, סגי נהור. הגמרא קוראת לו סגי נהור. למה? יש לו הרבה אור. אם יש לו הרבה אור, למה הוא לא רואה? התירוץ הוא העין היא כלי, מוגבלת. ואם אתה שם יותר מדי אור, אז הוא לא יכול לראות, הוא מתבטל. הוא לא כלי לזה. אם אתה שם בצמצום, אז הוא יכול לראות. אותו הדבר, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה באריה, בימין, גילוי אור גדול, אז זה פועל למטה, יראה, פחד, מתבטלים. כשהקדוש ברוך הוא מצמצם את האור, שזה פני שור מהשמאל, אז העולם יכול לקבל, ואז העולם מתקרב לאור, מתאחד עם האור, היהודים נמשך, מקבל צמאון. לכן הוא אומר, אז זה נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. אז כשהקדוש ברוך הוא התגלה בצורת אריה, אכל את כל הקורבנות, החלב ודם, ואז זה נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. ששורף ומחלה את כל האישים. ובחינת אהבה, מאיפה העולם מקבל אהבה לקדוש ברוך הוא, מקבלים כל העולמות בחינת נשור מהשמאל. כדי שהעולם יקבל אהבה לאלוקות ולהיות כלי, אז הוא צריך לצמצם את עצמו בבחינת של גבורה וצמצום. שאז כשהקדוש ברוך הוא מעלים ועושה פני שור מהשמאל, שהוא גבורה, מעלים ומסתיר, גדולה הנעל, כשהקדוש ברוך הוא מצמצם את האור ומסתיר, אז העולם יכול לקבל את האור, כמו גבורות גשמים. כשהגשם הוא בצמצום, טיפות, אפשר לקבל, אבל אם תעשה רוב טובה, אינם יכולים לקבל. אז כשהקדוש ברוך הוא מסתיר ומצמצם, אז זה גורם למטה שיהיה לנו אהבה לאלוקות. ולכן קוראים לאהבה הזו, בלשון בהימה, שמקבלת מפני השור. זה הכוונה שהיא מקבלת מפני השור, בגלל ששור זה שמאל, וגבורה וצמצום, וכדי שהעולם יוכל לקבל את האור ולהתאחד עם האור, ולהרגיש את האור, ולהימשך לאור, אז חייב שהקדוש ברוך הוא יעשה צמצום כדי שהעולם יוכל לקבל. אבל אם הקדוש ברוך הוא יגלה בלי הגבלות וצמצומים, אז יהיה בחינה של אריה, שלמעלה זה באמת גילוי של ימין, חסד, אבל למטה זה יפעול בחינת ביטול ויראה ושאגה. מה?
בבית שני זה היה בצורת הזה.
מה, בזהו? על הקורבן? יכול להיות. כנראה זה היה בצמצום יותר. זה לא היה כמו אריה. יכול להיות, זה סברה מה שאתה אומר. שבבית ראשון היה התגלות יותר גדולה, אז היה פני אריה ליומין. היה גילוי של ימין. זה שרף וחילה את כל האישים. מה שאין כן, מה שאתה אומר, בית שני שהיה כבר יותר פחות אור, אז באמת זה היה כמו לא כל כך התגלות גדולה. אז לכן זה פועל יראה וביטול. כן. ודאי, יש מעלה בכל דבר. לכן צריך להיות גם פני אריה לימין וגם פני שור מהשמאל. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלה בחינת ימין, ואז זה פועל יראה וביטול שהם מתבטלים לפני המלך. ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אהבה, אז צריך שיהיה בצמצום, שיוכלו לקבל ויוכלו להרגיש את האור ולהשיג אותו ולהתאחד איתו. ואז יהיה להם משיכה לאלוקות באופן של דביקות ואהבה. אבל בכל זאת הוא אומר שזה נקרא אהבת עולם. למה קוראים לזה אהבת עולם? דרך אגב, ידוע שאצל הרבה בחסידים אומרים כל השבוע אהבת עולם. בשבת אומרים אהבה רבה. אז האדמו"ר הזה כן מסביר את זה במקום אחר, שאהבת עולם זה מלשון עולם, מלשון הגבלה, מקום. שאהבה שביום חול, יהודי יכול להגיע בצמצום, בהגבלה, אז גם האהבה שלו, המשיכה שלו, תהיה בגבול. ולכן הוא עולה מחיל אל חיל, הוא מתבונן בגדלות השם, מקבל אהבה, אבל האהבה שלו זה אהבה של גבול. כי האור מאיר בצמצום, בפרט בימות החול, ולכן האהבה היא גם בצמצום. אבל בשבת כתוב אומרים אהבה רבה. כי בשבת כתוב שאז מתגלה אור אלוקי הרבה מאוד גבוה, יותר מכל השבוע, מבחינת מחשבה, הרבה יותר גבוה משל כל ימות החול. ולכן אז האהבה שיהודי מגלה בנשמה שלו, זה בהתאם לאור של השבת. לכן האהבה שלו היא הרבה יותר גדולה בשבת לקדוש ברוך הוא מאשר במות החול. אז לאהבה הזו שבאה מצמצום קוראים אהבת עולם, עולם מלשון אלם ואסתר. כי זה אהבה שבאה על ידי אלם ואסתר חיות אלוקות שבתוך העולמות. והחיות הוא העולה למעלה, לכן זה פועל על האדם תשוקה נפלאה להתעלות ולהתקלל באחד, שהתקלל בה הקדוש ברוך הוא שהוא מוקר וחי החיים, בחינת סובב כל עלמין. כמו שכתוב, אל דמי לך, שלא לשתוק, תמיד להתקרב לקדוש ברוך הוא. ויש הלשון בחז"ל, קורי תומיד ולא ישוכיך, שהוא כל הזמן נמשך לקדוש ברוך הוא בלי הפסק. וכן האדם שמתבונן תמיד באין שכלו, נעלם ואסתר חיות אלוקות, שלכן נקרא עולם מלשון נעלם ואסתר, מתעורר בתשוקה נפלאה, שמשתוקק ונמשך בטבע למעלה לאור באור החיים. הוא נמשך לאלוקות, ונקרא אהבה זו, לאהבה זו קוראים בחינת בהימה, ואהבה זוטה שבתוך העולם. זה נקרא אהבה זוטה, אהבה קטנה, כי זה אהבה שבאה מצמצום, שהקדוש ברוך הוא מצמצם. אז האור גם בא בצמצום. מצד אחד אנחנו זה יותר טוב, כי אנחנו יכולים לקבל את האור, אנחנו משיגים אותו יותר, מתקרבים אליו יותר, מתאחדים איתו ומשתוקקים אליו. אבל מצד שני זה צמצום, זה הגבלה. לאידך, כשהקדוש ברוך הוא מגלה ימין, לאריה, שזה חסד, העולם לא כלי, אז מקבלים פחות, אז מתבטלים. זה הכל, זה היה הקדמה. זה הכל שאנחנו מדברים על המרכבה. יש אריה ימין, יש חסד, יש גבורה, פני שור מהשמאל, יש נשמות שנקראים בהימה, שהם עובדים את השם גם בהגבלה, כי הם באו מצמצום. מה שדיברנו קודם, שהנשמות, שהקדוש ברוך הוא זרע, זרע בהימה, זה נשמות שהם ירדו למטה, הם באמת בשורשם הם אינסוף, אבל אחרי שהם ירדו, הם נהיו בהגבלה, בצמצום, בהסתר. ולכן, הם עובדים את השם באהבה, הם עובדים את השם בהירה, אבל הכל בגבול. הם לא יכולים להגיע לאינסוף בגלוי. לעתיד לעבור על ידי תורה ומצוות, זה מה שאומר שזה בחינת אדם. האמת היא שגם אנחנו, לעתיד לעבור, אנחנו גם נהיה בחינת אדם כמו הנשמות האלו. כי גם הנשמות שנזרעו זרע באימה, זה לא הפשט שהם נהיו ממש בחינת זרע באימה. הם רק ירדו לגוף ולעולמות, אז הם התלבשו בלבושים, ועכשיו הם בבחינה של הגבלה. אבל אם אתה תוריד להם את כל הלבושים, אתה תמצא גם בנשמות האלו אינסוף. כי גם אנחנו חלק אלוקה. אז היום, כל זמן שעדיין הגאולה לא באה, או כשלא מגיע למסירות נפש, כתוב גם אצל יהודים פשוטים, התגלה פתאום אינסוף. יהודים פשוטים הלכו במסירות נפש. למה? בגלל ש... כשמגיע לניסיון, קידוש השם, אז מתגלה האינסוף שבנשמה, וזה פורץ את כל המחיצות. אז הגוף לא מסתיר, והעולמות לא מסתירים. מתגלה נקודת היהדות שבכל יהודי. בזה אין הבדל בין משה רבינו ליהודי הכי פשוט. אבל זה לא בגילוי. זה המעלה בנשמות שהן זרע אדם, שאצלהם זה בגילוי. משה רבינו היה גם בחיי יום יום, שכינה מדברת מתוך גרונו. הוא היה בבחינה שבטל השכינה. אבל הנשמות של זרע בהימה, כיוון שהם ירדו והשתלשלו בצמצומים והסתרים, אז אצלהם האור האלוקי הוא מאוד מאוד בצמצום והסתר. ולכן, מכיוון שהנשמות האלו הם בבחינת צמצום והסתר, אז לכן אצלהם העבודה היא בהתאם. או פני אריה אל הימין, שזה חסד, אהבה, או פני שור מהשמאל, שזה גבורה וצמצום, יראה. אבל בחינת אדם, שזה הנשמות של זרע אדם, זה כמו שכתוב על הפסוק, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. דהיינו, אומר אדמור הזה, כן, זה מרא דאורייתא. זה שמאיר בהם אור התורה. מה זה תורה? תורה, אנחנו יודעים שיש מצד אחד התורה התלבשה בתרי"ג מצוות, בדברים גשמיים, בשכל גשמי, באותיות גשמיות, בצירופי אותיות, וכל הדרשות שבאגדות והלכות, זה הכל צמצום והגבלה. אבל באמת, כתוב בתניה וגם הגמרא אומרת, שאנוכי זה ראשי תיבות, ענה נפשי כתבית יבית, שהקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה. הקדוש ברוך הוא הלביש רצונו וחוכמתו, את עצמותו בתורה. אז באמת שאתה לומד תורה, אותי אתם לוקחים. כך כתוב בזוהר. כשיהודי לומד תורה, הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה. רק הקדוש ברוך הוא מתלבש בדברים גשמיים. אבל באמת, זה כמו אומר בתניה, אחד שתופס ומחבק את המלך בלבושים. אז מה, אם המלך לבוש הרבה לבושים, לא תפסת את המלך? תפסת עם לבושים. גם הקדוש ברוך הוא התלבש בלבושים, שזה התורה. אבל כשאתה לומד תורה, אתה תופס את הקדוש ברוך הוא, ראית בקודש בריך הוא כול אחד. אז כשיהודי לומד תורה, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. הוא מגלה את האינסוף של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, על ידי מצוות, על ידי תורה. ממשיכים אינסוף בעולם. אז יוצא שהתורה נקראת אדם. לכן כתוב, זאת התורה, אדם. כי אדם זה סמל, דמות כמראה אדם שלמעלה, דמה לעליון, שזה הולך על אינסוף של הקדוש ברוך הוא. אז הנשמות של בחינת אדם, אצלהם זה מאיר ממש בגלוי, שהם לומדים תורה, מקיימים מצוות, שכינה מדברת מתוך גרונם, אז הם מרגישים אינסוף. אצלנו זה נמצא, אבל לא בהתגלות. אבל למעשה זה נמצא אצלנו בכל התוקף. גם כשיהודי לומד תורה, פשוט, מקיים מצוות, בפשוטו, בקבלת עול פשוטה, בביטול, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה? מכיוון שזה עניין של צמצום והסתר, שהקדוש ברוך הוא הלביש את הבחינה הזו בצמצום, אז האהבה שלו היא אהבה של גבול, או ימין או גבורה. על ידי תורה יהודי יכול להגיע לאינסוף. זה הכוח של התורה. וזה נקרא אמן. כתוב לא ניתנה תורה אלא לאוכלי אמן. מה זה אמן? אמן גם היה לו את שני הבחינות. מצד אחד אמן הוא היה אוכל גשמי, אכלו אותו. טעמו בו את כל הטעמים, לא היה בו פסולת, אבל מצד שני זה היה נקי, לא היה בו פסולת, וזה היה הבחינה של המרבה והממית, ראו ניסים גדולים במן. זאת אומרת שזה היה לחם מן השמיים. זאת אומרת שבעצם המן היה חדור בטל. כתוב שהמן, למדנו קודם, היה טל למטה, טל למעלה. זה הקיף אותו עם טל. מה זה טל? טל זה מסמל את העניין של אור אינסוף. טל לא מעצר, טל לא עוצר. וזה טל שעתיד בו להחיות את המתים. מה זה תחיית המתים? על פי טבע, הגוף הוא עובה ונפסד. כמה זמן יכול להתקיים? 70, 80, 120 שנה. כמה שהקדוש ברוך הוא הקציב? הגוף מצד עצמו הוא עובה ונפסד. תחיית המתים זה חידוש חדש. הקדוש ברוך הוא יברא את הגוף מחדש, והוא יחיה חיים נצחיים של אינסוף. לא יהיה חלישות, ולא יהיה שום חולי חס ושלום, ולא יהיה חיים נצחיים. אבל זה יהיה גוף גשמי, מוגבל. זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, שיכול לחבר אינסוף בתוך גבול. וזה האמן. אמן מצד אחד היה מאכל גשמי, אבל בתוך האוכל הזה היה טל. הטל הזה זה האינסוף שבמן. ובמן ראו עניינים של אינסוף. ולכן המן לא היה בו פסולת, לכן טעמו בו את כל הטעמים, לכן היה בו הרבה ניסים, באיזה צורה שהם קיבלו, המרבה לא החסיר, והממית לא החסיר, והמרבה לא הרבה, וכל אחד קיבל כמה שהוא צריך. היו הרבה ניסים. זה מראה שהמן היה בחינה של אינסוף. וזה הכוונה שזה הטל שעתיד בו להחיות המתים. שכמו שהטל שעתיד בו להחיות את המתים, מצד אחד זה אינסוף, מחיי מתים. מצד שני זה יתלבש בגוף, בהגבלה, זה יהיה גוף מוגבל, והגוף יהיה נצחי. אותו דבר אמן, אמן היה אוכל גשמי, מצד אחד התלבש בגשמיות, מצד שני היה בו בחינה של טל של אינסוף, לא מעצר, לא עוצר, בבחינה של אינסוף. ואותו הדבר זה התורה. מה זה התורה? התורה מצד אחד אתה מסתכל, אתה לומד תורה, זה שכל. לומדים תורה, בפרט השכל גשמי, שניות, הלכות, חסד, גבורה, טומאה, טהרה, כל הלכות שבתורה זה הלכות גשמיות של שכל מוגבל. אבל בתוך השכל ההלכה הזו נמשך אור אינסוף. זה לא חס ושלום נפרד מהקודש ברוך הוא התורה. התורה וקודש בריך הוא כול אחד. קודש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה. ולכן כשיהודי לומד תורה, צד אחד הוא לוקח רק את הדברים הגשמיים, את השכל, אבל אותי אתם לוקחים. אתם לוקחים את הקודש ברוך הוא, כי הקודש ברוך הוא מתאחד בתורה. אז זה הכוונה, והכינך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעו נאבותיך. מי זה אבותיך? אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב הם היו חסד, גבורה, תפארת. הם עבדו את השם בביטול גמור, מרכבה לשכינה, אבל הם היו בהגבלה. כתוב שהאבות אפילו, כמה שהם היו הרבה יותר בטילים מאיתנו, בעין ארוך, אבל הם לא יכלו לפעול קדושה בדברים הגשמיים, הם לא יכלו להמשיך אינסוף. מה שאין כן, במתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן באמת מתנה מלמיילו, שיהודי יכול להתאחד עם אינסוף. אז זה מה שהוא אומר לו, אז זה המן. המן הזה לא ידון אבותיך, אבותיך לא מכירים את הטל של האחיות בו, את המייסים, את האינסוף, הם לא מכירים את זה, הם לא המשיכו אינסוף במצוות שלהם. הם היו מאוד קדושים ומובדלים מענייני העולם, והמשיכו אור אלוקי בעולם, ובגלוי אפילו, אבל הכל היה במדידה והגבלה. אנחנו קיבלנו מן, קיבלנו תורה, קיבלנו אינסוף, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן, שבתוך העולם הגשמי יוכל יהודי להמשיך אינסוף. אז זה השלושה דברים, זה הזרע אדם. הזרע אדם הזה, זה הנשמה של כל יהודי, מצד השורש, אנחנו אינסוף כולנו. והאדם הזה ירד למטה בגוף, בגשמיוס, בגוף, בגבול. אבל בעצם יש פה אינסוף בגוף הזה. אותו דבר תחיית המתים. מצד אחד זה יהיה גוף, גשמי, רמח איברים, שעשה גידים, כל ההגבלות. מצד שני, יחיה חיים נצחיים, לא יהיה מיטה. למה? כי הטל זה אינסוף שעתיד בו להחיות את המתים. אותו דבר המן, המן גם היה אוכל גשמי, ובתוכו העיר אור אינסוף. ולכן כתוב, ויענך ויריבך. הרי זה סתירה בפסוק. הקדוש ברוך הוא הרעיב אותנו, ויאכילך את המן. אם אכלנו מן, למה אנחנו רעבים? אכלנו מן, כל הטעמים שבעולם. אז אדמו"ר הזקן אומר הלאה, בהמשך של המאמר, שבן אדם מקבל דבר מוגבל, אז זהו, הוא קיבל, לוקח אותו עוד קצת, נגמר, יש סוף. אבל שבן אדם תואם מאין סוף, אין סוף, אין לו סוף. אז הוא כל הזמן רעב, תן לו עוד, עוד. הוא מרגיש משהו חדש שאף פעם הוא לא אקבל. וזה לא נגמר, אין סוף לא נגמר. לכן בקדושה לא נגמר הצמאון. ולכן אומרים שיהודי, בגלל שהוא שייך לאין סוף, אז שום דבר לא מספק אותו. תן לו זה, תן לו זה, הוא רוצה עוד, 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 עוד. גוי לא ככה, גוי, אתה נותן לו השירות וזה וזה. יש לו את כל התאוות שהוא צריך, הוא רגוע. יהודי אף פעם לא רגוע. גם תיתן לו את כל עון שבעולם, הוא רוצה עוד, הוא רוצה עוד, והוא יחפש, ימאס לו, הוא יחפש כל הזמן. לכל הבעלי תשובה שהם, שעברו הרבה דבר גלגולים בעולם, בסוף כולם באים לקדושה. למה? כי זה לא סיפק אותם. הלכו פה, הלכו שם, הלכו שם, הלכו פה, הלכו פה. יהודי הוא אין סוף, הוא לא מסתפק עם הגבלות. אז הוא כל הזמן צמא. זה ויענך, זה, מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכניס בכל יהודי אין סוף. אז ממילא, אף פעם הוא לא שרע. תמיד הוא רעב. אז לכן זה קשור עם המן. בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כזה אוכל, מן, של אין סוף, לכן אתה אף פעם לא תהיה שבע. אתה רוצה עוד ועוד ועוד. זה לא נגמר. אין סוף לא נגמר. אז לכן מצד אחד הם אכלו והכל, והיה כל הטעמים שבעולם, זה היה הרבה יותר נעלה מהלחם שאנחנו אוכלים, אבל זה היה בחינה של אינסוף, ולכן אף פעם בן אדם לא שבע, אז לכן, ויענך ויריבך. זה היה רעב. בן אדם הרגיש כל הזמן צמאון. וגם לא ידון אבותיך. אבותיך לא הכירו את זה. אברהם, יצחק ויעקב היו לפני מתן תורה. לא היה להם המשכות של אינסוף. לא יכלו להוריד את האור אינסוף בדברים גשמיים, למטה, במצוות. המצוות שלהם היה מצוות רוחניות, תורה רוחנית. הם לא יכלו לפסוק בעולם, פסק הלכה, כל העניינים המעלות של מתן תורה. ולכן זה נקרא גם רחמים רבים. זה לא רחמים רגילים. יש י"ג מידות הרחמים שהם לא קלים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, על מה יהיה סליחה? מי שעשה עבירות, רחמים רגילים לא עוזרים לו. הוא צריך לקרוא י"ג מידות הרחמים. כי י"ג מידות הרחמים כתוב שזה רחמים של אין קץ. אז אפילו אם חטא חטא הכי חמור, כמו החטא העגל והכל, פה הקדוש ברוך הוא נתן פתח למשה רבינו, תגיד י"ג מידות הרחמים, רחמיי לא קלים. זה רחמים רבים, כי זה אין סוף. רחמים גבוליים, אז חס ושלום בן אדם עבר עבירה, נגמר הרחמים חס וחלילה. אבל אם הוא ממשיך תשובה, י"ג מידות הרחמים, זה אין קץ. אז זה הקשר בין המן ל-י"ג מידות הרחמים, לטל שעתיד בו להחיות את המתים, שזה הכל רחמים רבים של אינסוף, ומצד שני זה מתלבש בגבול, במן, בתורה ומצוות, בדברים גשמיים, בעניינים של נשמה בגוף, הכל חיבור של אינסוף עם גבול. בשלושת הדברים האלו, לסיכום, גם במן, גם בתורה, גם בנשמה, וגם בתחיית המתים, בכולם יש את אותו בחינה, שהאינסוף יתלבש בתוך גבול. כמו בתורה, שהקדוש ברוך הוא ילביש את האינסוף בדברים גשמיים, אותו דבר הנשמה שהיא אינסוף התלבשה בגוף, אותו דבר בפרט תחיית המתים, שאז היא יתגלה גם בגוף, שהגוף יישאר גבולי, והוא יישאר נצחי של אינסוף. אותו דבר במן, שהמן הוא אוכל, אבל האוכל הזה מכיל טל שעתיד בו לחיות המתים שטל לא עוצר, וזה בחינה של אינסוף המן. ולכן הלחם מן השמיים הוא היה הרבה יותר גבוה מהלחם מן הארץ. טוב, שנזכה באמת, כתוב שהכל תמון, צנצנת המן שמור, בארון, הכל שמור, והמטה והכל, שרק יתגלה, ואז נחזור לתחיית המתים האמיתי. לחיים, לחיים.